אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
שלום לירן.
שלום יטבע.
ושלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו בפודקאסט על הדרך, הפודקאסט המושלם למשפחה המטיילת. והיום לירן, בפרק שמוקדש ממש 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 בשבילך.
די, פרטי נמקי והסבירי.
אוקיי, מה תמיד אנשים אומרים עלייך?
שאני מושלמת.
גם.
מהממת.
מתחמם, תמשיכי עוד קצת.
הורסת, כובשת, כובסת, חובשת, שמרוב דיבורים מי שאיתי ממש מותשת. נו, תני לי רמז.
אוקיי, בגלל שאת מדברת בלי סוף, את ממש...
חוקרת?
בכיוון, רק תחליפי את הקוף בפי.
חופרת?
או, בדיוק.
וואו, זה כל כך מחמיא לי, תודה, יוטבת, לחפור על התחושות שלי או לצמצם?
האמת שאם אפשר בקצרה, כי יש לנו עוד פרק שלם להספיק היום.
אוקיי, אז נגעת. רגע, אבל למה הפרק של היום מוקדש לחפירות שלי?
כי בדיוק כמוך, גם היד שאנחנו נוסעות אליו היום, מגלה שמאחורי החפירות יש עומק, יופי ומסתורין.
יוטבת, ריגשת. אז לאן נוסעים?
דרומה. אנחנו נוסעות היום דרומה, לאחד המקומות היפים בישראל. לירן, החופרת ליפשיץ, האם את מוכנה לטייל במצדה?
מצדה! אם אני מוכנה, את יודעת כמה מאזינים ומאזינות מבקשים כבר שנעשה פרק על מצדה? עומר ועמליה אסה, נריה ברנר, יאיר קאופמן, הודיה רוט, עמליה רג'ואן ועוד ילדים והורים שממשיכים לפנות אלינו כל הזמן במייל, בפייסבוק. יאו, מצדה!
אוקיי, חפירה מוצדקת, אז קדימה, למצדה.
על הדרך, הפודקאסט למשפחה המטיילת, עם לירן ליפשיץ ויוטבת פייר אייזנווייל.
היום אנחנו נוסעות דרומה לאזור ים המלח, לאחד המקומות היפים, המסקרנים והמורכבים בתולדות העם היהודי. מצדה.
הר מצדה מתנסה לגובה של כ-480 מטר ביחס לים המלח, וללא ספק הוא ההר המפורסם ביותר בערי יהודה.
גבוה מאוד, כשאת מוצפת כולך בבוץ בים המלח ומסתכלת על הר מצדה, הגובה המקביל לשלושה מגדלי עזריאלי אחד על השני, כמעט חצי קילומטרים של טיפוס.
או 900 מדרגות, למי שסופר. אל תשכחי שההר מאוד תלול.
תלול וגבוה. תכלס, מקום מושלם לבניית מבצר סודי, אם את שואלת אותי.
בדיוק, ובאמת בנו שהמבצר רציני.
מה עושים במבצר במדבר לפני המצאת המזגן, תגידי?
לשאלה הזאת יש תשובה במילה אחת. הורדוס.
לבריאות.
לא, לא התעטשתי. הורדוס, הורדוס זה שם. המלך הורדוס?
רגע, את מדברת על הורדוס? הורדוס מלך יהודה? זה שבנה מחדש את בית המקדש, את קיסריה ומלא מבנים בארץ?
כן, את מכירה הורדוס אחר?
כן, כן, אבישי הורדוס. אינסטלטור, הוא בדיוק תיקן אצלנו סתימה שלישון, תקשיבי, אין אינסטלטורים כמוהו.
אוקיי, רשמתי. בכל אופן, לפני 2000 שנה, הורדוס, המלך הרומי ששלט באזור, החליט לנצל את העובדה שההר גבוה ותלול ולבנות עליו מבצר מלכותי.
זה נראה לי ממש קשה לבנות ארמון במדרונות כל כך תלולים.
בדיוק בגלל זה הוא בחר במקום הזה, כי אם כל כך קשה להגיע לשם, אז תחשבו כמה יהיה קשה אחר כך למישהו אחר להגיע עד לשם ולכבוש, לקחת ממנו את המבצר.
לגמרי, לגמרי, אפשר גם לפרסם את זה. הנה, למשל, אין הר בלי מבצר. לא, לא, אחד יותר טוב, אין חגיגה, בלי מצודה.
כמעט. בכל מקרה, הורדוס הגדול לא הסתפק בהרמון יפה ובלתי ניתן לכיבוש. הוא גם רצה שהמקום יהיה מסוגנן ובסטייל, כי איך אומרים?
הרמונות עושים באהבה או לא עושים בכלל. אוי, זה טוב, זה טוב, זה הורדוס. אולי מצדה, הכי בבית בעולם. הורדוס, לגדול בידיים טובות.
סלוגנים מוצלחים, אבל אני לא בטוחה שהיו פרסומות כאלה בימים ההם.
מצדה, בימים ההם, בזמן הזה. אבל ברצינות עכשיו, במבצר משלי, אני גם הייתי מקפידה מאוד על העיצוב, הייתי בוחרת בעיצוב נקי, נורדי כזה. לא, אולי, את יודעת מה? הייתי הולכת על משהו צבעוני, המדבר שקט בחוץ, ובבית צבעוני מלא, ציורים על הקירות, על התקרות, הכל צבעים.
בדיוק. הורדוס סיטר את הארמון שלו בציורי קיר צבעוניים ומרהיבים.
אם הייתי גם, את יודעת מה הייתי שמה? הייתי שמה שרשרות לדים צבעוניים, והייתי כוכבים סוערים על התקרה, שנהיה חושך, אז פתאום בתוך הבית, מכירה את זה?
וברצפות פסיפס, שנוכל לראות אפילו עד היום.
אני מתה להגיע כבר. אבל רגע, יש בעיה קטנה, את זוכרת שבפרק הקודם שטיילנו באזור ים המלח, היה לנו חם בטירוף.
באמת חם שם.
את רוצה להגיד לי שבכל יום מורדוס ושאר החברים שלו ירדו ממצדה עד לפיצוצייה וחזרה כדי לשתות כל יום? תקשיבי, זה חתיכת כושר היה להם שם.
האמת שלפני 2,000 שנה עוד לא דמיינו אפילו את הפיצוציות.
אז מאיפה הם הביאו שישיות מים?
הורדוס והמהנדסים שלו, הם תכננו מערכת מים משוכללת שהצליחה לאסוף את כל טיפות הגשם שירדו בסביבה המדברית, ולא רק זה. הם גם פיצחו שיטה מיוחדת שהצליחה לאסוף גם את המים של השיטפונות.
גאון ההורדוס הזה, כמעט כמו ההורדוס האינסטלטור שלי.
כמעט. אבל ההורדוס שאנחנו מדברות עליו, הוא גם בנה מחסני מזון עצומים, שהכילו קטניות וקמח, תמרים, שמן, יין, כדי שכל זה יהיה שם לכל צערה שלא תבוא.
דמייני את זה, יוטבת, אנחנו יושבות על המצדה. משקיפות על ים המלח עוצר הנשימה, נוגסות בתמר מתוק ולוגמות כוס מים צוננים הישר ממי השיטפונות.
חכי, זה לא עוצר כאן, כי מערכת המים המרהיבה שהורדוס בנה הייתה כל כך משוכללת שאפשר היה ליהנות גם מבתי מרחץ, גבים מלאים ואפילו בריכת שחייה.
בריכת שחייה? באמצע המדבר? וואו, מעניין כמה עלה להזכיר את המקום לסופש סוכות. שביר, ואת, זה נשמע כמו חלום, איזה כיף שאנחנו בדרך לשם. נוכל להיכנס למים?
צריך לזכור שעברו יותר מ-2,000 שנה. ומה שאנחנו נראה על ההר היום הן חפירות ארכיאולוגיות של המבצר, אז צר לי, לא נוכל היום להתרחץ בבריכה של הורדוס.
אוף.
אבל כן נוכל לראות הרבה מהמקומות במו עינינו. נראה למשל בורות מים ובתי מרחץ שונים, חדרי מלחמה עם ציורי קיר, ועוד מאות סימנים ועדויות לכל מה שהתרחש במצדה.
נשמע מקום חלומי שלא הייתי רוצה לעזוב אף פעם. אבל לפי מה שאני זוכרת, להורדוס שהיה קרוי המלך הבנאי, היו עוד ארמונות ברחבי הארץ, בקיסריה, ביריחו, בבניאס שבצפון, בהרודיון דרומית לירושלים.
תשמעי לירן, את בלי ספק התלמידה המצטיינת של הפודקאסט, כי באמת הורדוס לא בילה את כל זמנו במצדה.
למה?
הורדוס הוא יצא למסעות ברומא או ברחבי ישראל, ובקיץ החם הוא נפש עם משפחתו באחד מהארמונות שבנה במקומות קרירים יותר. בכל מקרה, הוא תמיד השאיר כוח צבאי במצדה, שהתפקיד שלו היה לשמור על הציוד היקר, ולדאוג שבורות המים יהיו תמיד מלאים.
רגע, ומה קרה בחורף כשהורדוס חזר לביקורים?
אוהו, זה כבר היה עולם אחר. כי לקראת ההגעה של המלך הורדוס למצדה, הייתה התרגשות גדולה. המבצר התחיל להתמלא בעשרות חיילים, באנשי שירות ובטבחים, ולא לשכוח כמובן את משלוחי היין מאיטליה. דגים ופינוקים, וכולם דאגו כמובן למלא את המאגרים
בפופקורן.
הם דאגו להספקת מזון שלא תבייש אף מלון יוקרה.
וכמה זמן נמשך כל הטוב הזה?
עד מותו של הורדוס.
וזהו, נגמר? סוף הסיפור? כבר?
לא, 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 לא. הוא שוב חוזר להיות מעניין מאוד כשמתחיל המרד.
מרד? אני מרגישה שהולך להגיע החלק הדרמטי של הסיפור, נכון?
בדיוק, את חייבת לשמוע.
אז חכי, אני מביאה פופקורן.
כ-60 ומשהו שנים לאחר שהורדוס מת, פרץ מרד גדול בכל ארץ ישראל נגד האימפריה הרומית, האימפריה שהייתה החזקה ביותר בתקופה ההיא.
צריך הרבה אומץ למרוד באימפריה כל כך חזקה.
ממש ככה. יהודים רבים ניסו להילחם ברומים ולמרוד בהם, אבל זה לא היה פשוט. ולאט לאט הם הפסידו. בהתחלה בגליל, ומשם הם ברחו לירושלים, וכשהמצב היה קשה בירושלים, ברחו היהודים למדבר ולמצדה.
די, תקשיבי. אחלה קומבינה! הורדוס בנה, טיפח, ארגן תעלות למים, כל מיני פינוקים הוא ארגן שם, נראה לי בחירה מצוינת להתחבא שם.
לירן, היהודים לא עלו למצדה כדי להשתכשך במים.
אז למה הם טרחו לעלות 9,000 מדרגות?
בדיוק מאותן סיבות שהורדוס התמקם שם.
כי המבצר הוא מקום מעולה להתחבא בו, הר תלול, לא נגיש ומבוצר בלב מדבר, הבנתי.
היהודים הראשונים שהגיעו למצדה וכבשו אותה מהרומים נקראו הסיקריים, ובראשם היה המנהיג שלהם, אלעזר בן יאיר. הם היו קבוצה קיצונית של אנשים שרצו לגרום לשינוי חברתי, ולמרות שזה נשמע נחמד מאוד, הם לא תמיד היו נחמדים.
ועכשיו הם התבצרו במצדה, בארמון?
את הארמון הנוח הם שינו והתאימו למה שהם היו צריכים לפי אורח החיים שלהם. למשל, על רצפות הפסיפס היפות בארמון, הם בנו בריכות לשטיפת רגליים. הם בנו בריכה שהסתירה את ציורי הקיר והוסיפו מקוואות ובתי כנסת, כל כדי להמשיך לשמור על המסורת היהודית כמו שהם הבינו אותה. או במילים אחרות, הם ניסו להסתיר כמה שיותר את חיי המותרות והיופי של הורדוס, כדי שהמקום ייראה יהודי.
חבל, ארמון כל כך מושקע. טוב, איך הם שרדו, מה הם אכלו? הרי לא היה להם משרתים כמו שהיה למלך הורדוס. אולי גם הם הלכו לפיצוצייה למטה?
לא ממש. למזלם של המורדים, המוצבים הצבאיים הרומים נהגו להחזיק מלאי אספקה שהספיק לשנה שלמה.
די, תראי זה מדהימים, איך הם הקדימו את זמנם, וכבר אז ידעו איך להתכונן לקורונה, איך למלא מאגרים במרחבים מוגנים, מדהים.
אפילו בחפירות שנערכו במקום בתקופתנו, 2,000 שנה לאחר המרד, מצאו כמויות מזון לא קטנות, וגם כלי חסון, שהכתובות עליהם מעידות שהכילו למשל דגים, הכתוב עליהם דגה, או בשר, שעויות ודבלים, תאנים מיובשות.
אוקיי, רשמתי לי, למקרה ויבוא יום, ותהי נצורה במצדה, תכיני דבלים. וזהו, הם אכלו רק את זה? מה עם איזה פחממה טובה לנשמה?
דירן קלט לדעת גדולים, או יותר נכון, קלט לדעת אופים. מרכיב המזון העיקרי בעת המרד היה לחם, וכנראה אפילו שם היו שירותי משלוחים מפוארים.
מה, וולט מצדה?
בערך. בחפירות מצדה התגלו פתקי הוראות לחלוקת הלחם. כל יום חילקו שם כ-1,000 כיכרות לחם.
את רואה? כשחופרים מוצאים פחממות טובות, כשחופרים מוצאים ממצאים מעניינים.
בדיוק בזכות הפתקים שהיו מיועדים לפעמים לאנשים בודדים ולפעמים לקבוצות, אנחנו יודעות שהיו קבוצות שונות של יהודים על ההר בתקופת המרד.
זאת אומרת שזה לא היה בסיס מורדים מגובש, אלא יותר מחנה פליטים עם קבוצות נפרדות בגדלים שונים.
בדיוק.
אז יש במצדה קבוצות יהודים, ויש מאפייה, ויש לחם ומשלוחים. נראה שהחיים טובים על ההר, מה כבר יכול לקרות?
אירן, את שוכחת שאנחנו בתקופה של מרד, של מלחמה. במצדה היה המקום האחרון שבו התחבו יהודים. זהו, אין יותר ביהודים בארץ. והרומים באמת חשבו שאין להם סיכוי להגיע אליו. אז הם עשו משהו אחר כדי לנצח. הם התמקמו בתחתית ההר, ובעצם הטילו על ההר מצור.
אוי, לא. מצור זה אומר שאף אחד לא נכנס, אבל גם אף אחד לא יוצא. אי אפשר להביא אוכל, אספקה, כלום.
בדיוק. הלוחמים הרומים בנו חומה גדולה שהקיפה את ההר.
ומה עשו המורדים בזמן הזה? הם מורדים במצור?
בטח, בטח. בהתחלה הם הצליחו לתקוף בחזרה ולהרחיק את החיילים הרומים.
לא יאמן. כמו שנאמר, ברומא התנהג כרומאי, אבל במצדה התנהג כמצדי. אבל, יוטבת, אבל רגע. הם בסך הכל פחות מ-1,000 מורדים עם הספקה מוגבלת של אוכל ומים לשנה. והרומים היו רבים, נחושים, עשירים, שבעים, עצבנים. איך המורדים הצליחו לשרוד?
בקושי רב. המצור שהרומאים הטילו על מצדה הלך והחריף. כמות חיילי הלגיון הרומי הלכה וגדלה, והם כבר הגיעו ל-8,000 לוחמים. הם בנו מלמטה 8 מחנות, וחומה גבוהה שהקיפה את ההר. אבל הם ראו שהמורדים עדיין מחזיקים מעמד, אפילו במצור הזה. ולכן הם החליטו לחפש דרך יצירתית יותר, כדי להצליח בעצמם לעלות על ההר ולהגיע אל המבצר.
אני לא דואגת, אין להם סיכוי, אמרנו כבר שהוא סופר גבוה וסופר מבוצר.
הרומאים היו נחושים מאוד לסיים את המרד. הם לא יכלו להרשות לעצמם להפסיד. ובסופו של דבר, הם מצאו דרך לטפס אל ראש הצוק של מצדה.
איך? זה אמור להיות בלתי אפשרי.
הם מצאו פתרון יצירתי, לסלול דרך חדשה מסביב למצודה. וכך, במשך חודשים ארוכים, הם סחבו הרבה מאוד חול ואבנים שלאט לאט גבהו ויצרו כמו סוללת אפר ענקית. ועל הסוללה הזאת הם תכננו לטפס עם הלוחמים ועם כלים כבדים שיכולים לנפץ חומות ועם כלי ניגוח וכל מיני המצאות רומיות משוכללות של אותם הימים.
וואה, מהצד הרומי זה באמת משוכלל, אבל מצד המורדים זה נשמע מלחיץ בטירוף. הם נצורים על ההר והם רואים איך כל יום הלוחמים הרומים מתקדמים ומתקרבים אליהם.
בדיוק, והם השתמשו בכל מה שהיה ברשותם. כדי לנסות ולהדוף בכל זאת את הצבא הרומי החזק, הם השתמשו בחצים ואש ואבנים.
אבל האויב מולם מחזיק בנשק יותר מתקדם, וגם יש להם הרבה יותר אנשים.
נכון. ולאט לאט הרומאים סוגרים עליהם. בשלב הזה למורדים כבר לא היה מה לעשות. הם בערך קצת יותר מ-900 מורדים, וחלקם נשים וילדים. מולם מתקרב הצבא הרומי עם 8,000 חיילים חזקים, חמושים ומצוידים בכלי מלחמה.
זה לא כוחות. זה לא כוחות. אני צריכה להיות עצובה. מה קרה הלאה?
הרומאים התקדמו יום אחרי יום, והיהודים הבינו שנשאר להם רק עוד יום אחד לפני שהרומאים יגיעו אליהם ממש. התאריך הזה היה גם ערב פסח של שנת 73 לספירה.
וואי, אני מדמיינת את היהודים על ההר מתכוננים לליל סדר במעט שנשאר להם, מדברים על חירות יום לפני שהם עלולים להפוך לעבדים בעצמם.
בדיוק. ולכן מפקד ההר, אלעזר בן יאיר, אסף את כל הנצורים המודאגים, 967 איש ואישה בדיוק, והציג בפניהם שתי אפשרויות שנשארו. אפשרות אחת, להפסיד לצבא הרומי ולהפוך לעבדים מושפלים לכל חייהם. או...
למות בקרב?
כן.
אוי, להיות עבד באותה תקופה ובכלל, זה דבר היום ונורא, זה הדילמה הכי קשה שאני יכולה לתאר. לא היה פתרון אחר?
האמת, אלעזר בן יאיר הציע אפשרות שלישית, שאף אחד לא העלה על דעתו קודם. הוא אמר שאם הם יפסידו או ייקנו בעצמם, התוצאה בעצם תהיה אותו דבר. הם יהפכו לעבדים ויאבדו את חירותם, וזה ירגיש להם גם ככה, כאילו הם כמו מתים. ולכן הוא הציע משהו בלתי נתפס, לסיים את חייהם כאן בעצמם, בידיים שלהם, ולא בידי הרומאים.
אני לא יודעת מה לומר. חשבתי שהדילמה הקודמת הייתה הכי קשה שיש, עכשיו זה אפילו יותר נורא.
הכי נורא שיש.
המורדים הנצורים במצדה החליטו ביחד שערך החירות גובר אפילו על ערך החיים. אז הם החליטו לבחור באפשרות הלא נתפסת ולסיים את חייהם בעצמם.
בדיוק.
אני לא יודעת מה לומר, עצוב נורא.
זה באמת בחירה איומה בין שני דברים קשים מאוד. ואומנם לא נעים לחשוב על זה, אבל זה חלק מההיסטוריה שלנו.
אני מבינה שבתקופה שלנו קשה לנו לדמיין את זה. אבל את צודקת, זו עדיין ההיסטוריה שלנו. מה קרה אחר כך?
כשהרומים הצליחו לבסוף לנפץ את החומה ולפרוץ אל מצדה, הם נדהמו למצוא את ההר שקט. בלי אף אחד להילחם בו.
דממה נוראית. איך אנחנו יודעות לספר על כל זה ולזכור את האירועים ואת המורדים כשלא נשארו ניצולים?
שאלה מעולה, לירן. אז בכל זאת היו כמה נשים וילדים שהתחבאו, וככה הם ניצלו. והם סיפרו אחר כך מה קרה שם.
למי הם סיפרו?
ליוספוס פלביוס, היסטוריון בשירות הרומים.
כזה שמספר על ההיסטוריה? מין יובל מלכי של הרומאים?
קרוב, קרוב. יובל מספר את ההיסטוריה, ויוסף בן מתתיהו כתב אותה.
יוסף? זה שם יהודי, אמרת יוספוס, שם רומי, תחליטי.
זיהוי מדויק, כי יוספוס היה בעצם יוסף בן מתתיהו. הוא בעצמו הנהיג מורדים יהודים בתחילת המרד. אבל אחרי שהוא נכנע לרומים בתחילת המרד בצפון, הוא הצטרף אל הרומים והפך אחר כך להיסטוריון בשירותם.
אז בזכותו אנחנו יודעים מה קרה במצדה, מדהים.
בדיוק. הוא כתב על המרד בירושלים והנציח את המאבק במצדה. הוא שמע את כל פרטי הסיפור מפי הניצולות שהתחבו, וכתב את הכל. בספרים שלו הוא מספר על תקופת המצור ועל הנאום האחרון, ועל הרגעים המותחים לפני הגעת הצבא הרומי. הוא מתאר את הבחירה האחרונה של המורדים כבחירה אמיצה.
אני מבינה גם את האומץ שבמעשה שהם עשו, אבל זה סיפור עצוב מאוד.
כשחזרנו לארץ, אחרי הגלות הארוכה, אחרי שבכל תקופת הגלות והחיים בלי מדינה, הגורל של היהודים תמיד היה בידיים של מישהו אחר. המעשה הקיצוני של המורדים על מצדה הפך לסמל של הציונות. סמל של חירות, של חופש, לקחת את גורלך בידיך.
להיות עם חופשי בארצנו.
בדיוק. וגם נכתב שיר גדול ששורה ממנו הפכה לסיסמה שחזרה שוב ושוב. שנית, מצדה לא תיפול. במשך השנים נערכו במצדה חפירות ומחקרים, והדעות ביחס למקום ולמה שהתרחש בו ממשיכות עדיין להשתנות. יש היסטוריונים ואנשים שחושבים שעצם המרד היה טעות, ושהמורדים עשו מעשים קיצוניים עוד לפני נקודת הקצה במצדה. ויש כאלה שחושבים בדיוק הפוך.
כך או כך, צריך לזכור שביהדות יש איסור מוחלט על התאבדות. גם כשהדברים נראים הכי אפלים, אנחנו חייבים לחפש אפשרות טובה יותר.
צריך גם לזכור שאנחנו לא חיינו בתקופה שלהם, וכל עוד לא עמדנו בנעליים שלהם, ואנחנו לא יודעים לדמיין חיי עבדות, קשה לנו להביע דעה אם זה היה הדבר הנכון או לא נכון.
מה שבטוח זה שמצדה הוא סיפור עצוב. אני שמחה שהיום אין רומאים ומורדים בסביבה. חשבתי שלסיפור הזה אין סוף טוב, אבל זה לא נכון, יש לו סוף טוב. כי הנה אנחנו חזרנו לארץ ישראל והצלחנו לבנות כאן מדינה.
ואם רק נצליח לא לריב בתוך עצמנו ולהישאר מאוחדים, אז אני מקווה שאף פעם, אף אחד כאן או בכל מקום אחר בעולם, לא יתמודד עם שאלה קשה כזו.
טוב, תקשיבי, לא קל לספר או לשמוע את הסיפור של מצדה, אבל הוא באמת סיפור יוצא דופן.
ממש כך, ולא סתם נבחר מצדה להיות אתר מורשת עולמית של אונסקו, ארגון החינוך והתרבות של האום, וארכיאולוגים מכל העולם מגיעים למצדה כדי לחקור עוד ועוד אודותיו.
אוהו, לא להאמין, איזה חפירות!
אפרים!
אוהו, שלום לך, גברת יוטבת, הייתי צריך לשער שיש לכן קשר לכל החפירות כאן.
טוב, זה קצת מעליב.
תגידי, יוטבת, יכול להיות שהשמש הקופחת שיבשה את שיקול דעתך? מדוע חיבתי לאתר החפירות הנהדר של מצדה תעליב אותך? אני צריך להזכיר לך שאני ארכיאולוג חובב?
חפירות כאלה, חפירות ארכיאולוגיות.
בוודאי, על מה חשבת? אתן מדברות היום לא רק עם פקח על, אלא גם עם ארכיאולוג, בעל ותק לא קצר כלל וכלל של 30, אפילו 35.
שנים? וואי, איך לא ידענו את זה?
דקות, 35 דקות. ואני לא אחד שרץ לספר לחבר'ה, אבל אני מודה שכבר העליתי חרס בידי.
אוי, לא הצלחת בכלל?
מה? איך הבנת דבר כזה? אני אומר לך שהעליתי חרס בידי.
להעלות חרס בידך לא אומר שהתאמצת ונכשלת?
נכון, אבל אולי זה בתחומים אחרים. אצלנו הארכיאולוגים להעלות חרס בידך, זה נחשב הצלחה כבירה.
מצאת חרס. ממתי הוא?
שאלה מצוינת. כדי להבין את התקופה ולמי ישתייך החרס הזה, אנו נצטרך לחפש סימנים ורמזים באזור. בשביל זה עלינו לפקוח את העיניים והאוזניים. אולי אפילו להאזין לאיזה פתיח קטן שמציג אותי ואת פועלי?
זה רמז?
חלילה. אדם במעמדי אינו זקוק להצגה, ובטח שלא לשמוע מכן שאני הפקח הנפלאה נהדר של ילדי בית העץ כאן חינוכית, ובכל זאת שמי הולך לפניי, אני לא זקוק לדברים.
אוקיי, אפרים, אז מה אמרנו על החרס?
בסדר, אם את מתעקשת, את שימי פתיח, אני לא רוצה לגרום לך איזה אי נעימות, פשוט שימי את זה.
לא, זה ממש...
פתיח, יודעת, פשוט שימי פתיח.
בום, ג'קלקה, בום, בום.
עכשיו כולם לקו.
אז ברוכים הבאים לפינתו של אפרים, הפקח, המוכשר והנהדר מילדי בית העץ.
ארכיאולוג הבית של צוות על הדרך.
אז עכשיו אתה יכול לספר לנו על החרס שמצאת כאן? מה הוא, מאיפה הוא, ממתי? יודעים של מי הוא היה?
דבר ראשון, עלמות נחמדות, ממבט בחרס רואים שהוא במצב מצוין. יש שיגידו חרס יד ראשונה מפקח.
רגע, רוב הממצאים הארכיאולוגיים במצדה באמת נשמרו במצב טוב, לא?
זה נכון, זה נכון. אל לנו לשכוח שהאתר ננטש לתקופה ארוכה מאוד לאחר המאורעות שהתרחשו בו. לעומת מקומות אחרים בישראל שהמשיכו לתפקד ולהתפתח ולהיבנות ולהיחרב ולהיבנות ולהיחרב, כאן איש לא בנה או המשיך להתיישב, ולכן איש לא נגע בממצאים החשובים שעל ההר. ובואו גם לא נשכח כמה יבש פה.
ממש לא שכחתי. מים שלי באמת.
לא, אני מתכוון לכך שמזג האוויר יבש, או מה שאנחנו הארכיאולוגים מכנים בשפה מקצועית סכוניה דל מוט. אחוזי הלחות הנמוכים אפשרו לממצאים להישמר במצב מצוין ולא להיפגע.
ולכן החרס הזה שרד. מדהים. אז איך נדע ממתי החרס?
על מנת להבין לאיזו תקופה החרס שייך, אנחנו, הארכיאולוגים, עושים מה שנקרא השתחוות.
רעיון טוב. יוטבת, תשתחווי.
יוטבת, תעצרי. לא. אין צורך להשתחוות. נו, באמת, לירן, אני מתכוון להשתחוות מלשון שכבה. שכבות, שכבות ארכיאולוגיות. ככל שנחפור יותר לעומק, כך נגיע לממצאים עתיקים יותר. שרידים שהשאירו בני האדם מצטברים זה על גבי זה על גבי זה לפי סדר הזמנים. ולכן שרידים קדומים יותר נמצאים מתחת לשרידים המאוחרים יותר.
ממש כמו עוגת שכבות.
ממש כך, רק ללא החשש מקולסטרול. בייחוד מעוגת שכבות השוקולד, מהקפה של טלילה, עוגה כזאת, רכה כזאת, עם שכבות של... אז מה יפה, היא מפזרת למעלה... כן, סליחה, בכל מקרה, מכל תקופת זמן נוצרת שכבה, והארכיאולוג יודע להבדיל בין השכבות לפי סוג החומר שנמצא בהן.
אבל אם נחפור ונחפור ונחפור, בעצם נצטרך להרוס שכבות היסטוריות, שגם בהן יש ממצאים.
זו אכן בעיה, ולכן אחד החוקים החשובים בארכיאולוגיה הוא לתעד היטב כל שכבה לפני שממשיכים לחפור עמוק יותר לשכבה הקדומה יותר.
אוקיי, אז אנחנו יודעים מה קדם למה, אבל איך יודעים איזה תקופה כל דבר?
בשביל זה אנחנו מנסים לבחון חרסים ומטבעות ולראות, לראות מה כתוב עליהם. לראות אם אנחנו מכירים את המטבעות במקומות אחרים, או אולי מזהים לאיזה שליט הם היו שייכים.
אבל כל החרסים האלה נראים אותו דבר.
אולי לעין לא מקצועית כשלך, לירן. אבל אנחנו, הארכיאולוגים, יודעים לזהות את החרסים ואת מה שמייחד אותם כבר ממבט עיניים. מאיזה הרכב חומר הם עשויים, איזה סגנון, אלו צבעים ודוגמאות. וכך, אם התמזל מזלנו ומצאנו בשכבה מסוימת שברי קדים שיודעים שהיו בשימוש בתקופה מסוימת, אז די ברור איך מתארכים אותם.
אז השכבות הן ממש כמו חוצצים בקלסר של בית ספר.
זה דימוי מאוד מאוד יפה, זה נכון. שיטה נוספת ויותר משוחרלת להבין את התקופה היא לפי פחמן 14. לא להיבהל, אני אסביר, זה תיארוך, זאת אומרת, קביעת התאריך, באופן כימי, שנעשה במעבדה לפי זמן מחצית החיים.
זה הגיוני?
לירן, שפתייך אומרות, זה הגיוני, אך מבטך אומר, אפרים, זה קצת בני גורן לי.
כן, לא הבנתי כלום.
חשבי על זה ככה, פחמן הוא יסוד כימי שקיים בכל חומר שהיה פעם חי, למשל עץ, או אפילו עצמות. ולכן אפשר לקחת למעבדה שאריות של חומרים ולבדוק את התפרקות הפחמן בתוכם, ומזה אפשר לחשב את הזמן שבו הם נוצרו.
מבריק. וזה מדויק?
בטווח דיוק של בערך 100 שנים. הנה דוגמה. במחסנים של מצדה התגלו שרידי מזון מימי המרד, והתיארוך שלהם הראה שהם אכן נמצאים שם מהמאה הראשונה לספירה. לכן יודעים מה אכלו באותה התקופה. ובהזדמנות הזאת אני אמליץ שלא לאכול את הצפיחית, פגת התוקף שהשארתי פה. לא תוכלו לזוז מהשירותים כל הלילה. אל תשאלו אותי איך אני יודע את הפרט הזה.
מעניין. אפרים, תראה, משהו כתוב כאן למטה.
לירן, אינך צריכה להגיד דבר. מבט חטוף בחרס כבר נותן לי מספיק אינפורמציה עליו.
מה זה? מה כתוב פה?
איקאה.
איקאה. איקאה, מעניין. אולי זאת איזה מילה ארמית שאני לא זוכרת פירושה, או שמה זו תקופה חדשה שטרם הכרנו בה, איקאה.
אפרים, זה מאיקאה, חנות.
איקאה? עכשיו כשאתן מציינות את זה, החרס הזה באמת מזכיר בצורה מדויקת את קערת הסלט שנשברה לי ממש ליל אמש בסמוך לתיק הטיולים שלי. כבר בתקופת בית ראשון קנו באיקאה? אני בשוק, מה הסיכוי?
טוב, כן. אולי אצלך כדאי להשאיר את הארכיאולוגיה יותר כתחביב, אפרים?
אני מתנצל להיות ואת לא הקשבתי לך בדיוק, מצאתי כאן פקל קפה עתיק עם הכיתוב שייך לאפרים דירבלק אוזי אם אתה נוגע בזה. איזה יופי, נראה לי שהולך להיות יום של ממצאים פורצי דרך. נתראה בנות!
ביי, ביי אפרים, בהצלחה!
לירן, שנמשיך בטיול?
רגע, אני חושבת שגם אני מצאתי משהו, יוטבה, תראי, זה פופקורן עתיק, ידעתי שהם הביאו לפה פופקורן מראש, לא היה לי ספק, אני חייבת לנסות את זה.
לא, לירני, הפופקורן זה משהו שהגיע לארץ הרבה יותר מאוחר, אני לא חושבת שכדאי לטעום את זה.
יוטבה, פופקורן משתבח עם השנים, זה ידוע, מה כבר יכול להיות?
זה יכול להיות...
איי!
אבן, זה יכול להיות סתם אבן.
אוי, אוי, ישן. אני כבר חוזרת. טוב. היי, חזרתי. אני חייבת להמליץ לך על סטימבליוס הורדוס, רופא שיניים שעושה סתימות מדהימות.
חשמתי לי.
אני חושבת שהגיע הזמן שנסביר איך מגיעים למצדה.
שמים בווייז גן לאומי מצדה?
כן, ויש גם תחבורה ציבורית נוחה, אגב.
אז כדי להגיע לפסגת ההר יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת היא לעלות ברכב אל בתשלום.
אנחנו בחרנו, זאת אומרת, יוטבת בחרה לנו אפשרות אחרת, ומה שנחשב בתור החוויה המלאה של מצדה. טיפוס בשביל הנחש שמתאים למטיבות ומטיבי לכת. זו עלייה תלולה, אבל רק של 45 דקות ו-900 מדרגות.
לשימו לב, שביל הנחש נפתח לעלייה כבר כשעה לפני הזריחה.
למי שקצת רוצה להקל על עצמו, קיים שביל נוסף, שביל הסוללה. שגם יפתח לעלייה כחצי שעה לפני הזריחה. זמן הטיפוס לפסגה יותר קצר, בערך כחצי שעה רמת קושי בינונית. שימו לב, כאן צריך לרשום נקודה אחרת בווייז.
אנחנו ממליצות להשכים ולהגיע לפסגה כדי לראות ממנה את הזריחה. זה שווה כל טיפת זיעה. ולמי שרוצה לראות את המחזה המרהיב הזה, מומלץ לישון בחניון הלילה של מרגלות ההר.
כשנגיע לפסגה, אחרי שנסדיר את הנשימה, נשתה עוד מים ונעשה סלפי, הגיע הזמן לטיול בארמון.
מדהים לראות את קירות חדרי המצודה גם לאחר אלפי שנים. כיף שאפשר לראות שני אזורים בארמון, הפרטי והציבורי.
בארמון הציבורי אפשר לראות אולם גדול, שכנראה היה החדר של המלך. תוכלו לראות ברצפה 4 שקעים, אומרים שבהם ננעצו כנראה כיסא רגלי המלך הכבד.
כמובן שצריך גם הרבה דמיון כדי להשלים את הפרטים שאנחנו לא יכולות לראות, אז תרשמו לעצמכם להגיע עד למעלה רק עם מישהי שיש לה הרבה דמיון.
יוטבת, תעבירי לי את סבון הדקלים, אני נכנסת לסיבוב בספה מרחצאות של הורדוס.
בכל מקרה, שתגיעו למצדה, תראו שבהרבה מקומות מצויר פס שחור. ולא, זה לא טעות, אלא הדרך לסמן לנו שכל מה שמתחת לפס היה קיים, וכל מה שמעליו הוא כמו שחזור כזה שנבנה מחדש.
יוטבת, אני כל כך שמחה שהרבה ילדים ביקשו מאיתנו לבוא לכאן, מהמם פה.
ורק רגע לפני שנמשיך בסיור, נאמר כמה מילות תודה.
אני פה לחפור גם בתודות. תודה לרון גליק על התחקיר החשוב, לאלעד חן על התסריט, לעודד דוד הבמאי, לאסף רפפורט על הסאונד, לאולפני סוף הסאונד, על האולפנים. ליניב ביטון, הלו אפרים, הפקח המעולל מילדי בית העץ, כאן חינוכית. ולכל מי שליווה אותנו, רננית פרשני, דינה בר מנחם, יובל מלכי.
ותודה גם לדוקטור דיוויד רוזנסון, מנכ"ל בית אביחי.
ותודה לך, יטבת, למרות שבחרת לנו את העלייה הכי הכי קשה למצדה.
תודה לירן, ובעיקר תודה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שלנו. נשמח מאוד לשמוע מה חשבתם על הפרק הזה ועל הטיול למצדה. הורים, נשמח לשמוע גם ממכם.
אל תשכחו ליהנות וכמובן לשמור על הטבע היפה שלנו. אז ניפגש בפרק הבא של על הדרך,
הפודקאסט למשפחה המטיילת.